מים על יפי כמות, 30 יוזיין, דיו אמרתי, הבא ילי באויזרוי ואני ארה בסיינוי, בקריב את דבר מלכו, עמוד זיין, ואנחנו בפרק ד' לישוע, שימו לב, בעת שידור,
בוקר טוב, אנחנו היום בי"ג תמוז, זה חג הגאולה של הרב הקודם. כשהרב הקודם יצא מהמייסר, היציאה המוחלטת הייתה בי"ג תמוז. היה שלב ראשון בג' תמוז שהוחלף לו, הגזר דין מובס הוחלף לו לגלות, שהוא היה צריך לגלות לקסטרמה, שזה היה גלות. בי"ג תמוז, י"ב תמוז הוא התבשר, שהוא עומד להיות חופשי לגמרי. זה היה י"ב, זה יום בשורה, והגאול היה בי"ג. י"ג הוא יצא לחירוס. אז המיימר, חסידס, שהרב הקודם אמר, בי"ג תמוז טוב ריש בזיין, זה היה המיימר על הפסוק בתהילים, בפרק קוף י"ח, באמצע הלל, הפרק מתחיל, אוידו להשם פיתוי כי לא ילום חסדוי, ובהמשך כתוב, השם לי באויזרוי, ואני ערב בסוינוי. אז ידוע שהלל זה הודיה ושבח, וזה גם כן בקשה. דוד המלך מודה לקדוש ברוך הוא שהשם הוא בעוזריי, בין העוזרים שלי, ואז ואני ערב בסוינוי, אז אני רואה בסוינוי את המפלה שלהם, כי השם נמצא באויזרוי. אז המיימר של הרבה בתוף שי"ז, 30 שנה לאחר מכן, מבוסס על המיימר, מיוסד על המיימר של הרב הקודם, 30 שנה לפני זה ברוב טוב ריש פיזיין, במיימר של יום הגאולה. אז הרב, מצטט את הדיוקים של הרב הקודם. מה הדיוקים? מה זה הווי לי באויזרוי? יש לאדם כאילו עוזרים, והשם הוא גם כן בין העוזרים שלי. הרי כל יהודי מאמין באמון הפשוטו, שהעזרה שבאה לו זה מהקדוש ברוך הוא. כשאומרים הווי לי באויזרוי, אז כאילו שהעיקר העזרה זה באויזרוי, והשם לי באויזרוי, השם מצטרף לעוזרים שלי. שאלה נוספת, מה זה ואני ערב בסיינוי? אני ערב בסיינוי, מה אני אראה בהם? את המפלה שלהם. הרי היה הרבה יותר מתאים, הרבה יותר הגיוני, שהוא יבקש לא שיראה במפלה שלהם, אלא שיראה אותם שהם הופכים מסונים, הם הופכים לצד שלו, הופכים לאוהבים שלו. זה הרי הדבר הכי מתבקש כדי, יש לאדם סונים, אז לא רק שהסונים האלה ייפלו ולא יוכלו לעשות לו רע, עד רבה שיהפכו להיות אלה שיעזרו לו. זה הדבר הכי הגיוני. ומה זה גם כן שיראה במפלה שלהם? איזה עניין יש בזה? אז אומר הרב הקודם, אולי נסביר, בגלל שהסונים של דוד, מי זה הסונים של דוד? זה מסני השם. אלה שסונים את הקדוש ברוך הוא הם הסונים של דוד. כי דוד אומר עליהם, מסנכו השם אסנו. אז מי זה הסונים שלי? זה מסנכו השם. אולי עליהם מתאים ואני ירא בסוינוי. אז אומר לו, גם זה לא מתאים. כתוב איתם חטאים ונאורץ ולא יחויתים. שהחויתים צריכים להישאר חיים וקיימים. הם צריכים להיות, להפסיק להיות חויתים. מה שצריך להיות איתם הוא זה החטאים. במיוחד הנהגה של רבי סיינו נשאינו, שקירבו את כולם, גם אלה שהם לא היו במצב של קשורים כל כך לתורה ומצוות, היו במצב של חויתים, גם כן קירבו אותם, במיוחד הרב הקודם, קירב את כל אלה שהם היו במצב של מסני השם, עד שהחזיר אותם למוטב. אז מה זה בני הרב הסיני? זו הייתה הקדמה של דיוקים של הרב הקודם במיימר, השם לי באויזרוי. אנחנו רק חוזרים את המציאות, כי אתה ולא הייתם אתמול, אז הוא מביא, יש פסוק בתהילים, זה נמצא בקוף יוטס, פרק אחרי זה, זמירויס היו לחוקכו בביס מגורי. דוד המלך אומר שהיו חוקכו, זה התורה, היו לי זמירות. מתי זה היה לי כמו זמירות? בבית מגורי. אז מה הפירוש הפשוט? דוד המלך, מחמת המלחמות והשנאה שהיה לו כנגדו, אז היה צריך לברוח ממקום למקום. מגורי זה מלשון גיירוס. שהוא לא היה יושב במקום, הוא היה נע ונעד ממקום למקום. אז הוא אומר, זמירות היו לחוקיך, היו לי תענוג מהחוקים שלך, מהתורה שלך, בבית מגורי, בזמן שהייתי גר, שהייתי רץ ממקום למקום. דבר נוסף מגורי, זה מלשון מגור ופחד. אז בזמן המגור והפחד, אז זמירויס התענקתי מחוקיכו. עזרו לי, אז זמירויס, להתענג מהחוקים, מהתורה של הקדוש ברוך הוא. זה מה שכתוב בפשטס. אז הוא שאל גם כן כמה דיוקים. מה הדיוקים? למה התענוג של דוד המלך מאור מהתורה זה תענוג של זמירויס? יש הרבה תענוגים שאפשר לתת משל על ההתענגות בתורה. מה זה בדיוק התענוג של זמירויס? זה מבטא את התענוג שהיה לו בתורה בזמן הקשה שלו, בזמן המגורי, בזמן הגירוס. מה פתאום? דבר נוסף, מה זה חוקיכו? אנחנו יודעים שבתורה יש שלושה חלקים. יש עדוס, חוקים ומשפוטים. משפוטים זה דברים שהשכל מחייב אותם, שגם אם התורה לא הייתה אומרת אותם, היינו עושים את זה. גניבה, הונאה, גזל. כמו שהגמרא אומרת שהיינו יכולים ללמוד מנמלה שהיא לא גוזלת מהשני. זאת אומרת, דברים שהשכל מחייב אותם, שאנחנו בלי התורה גם היינו מגיעים לאותם דברים. זה נקרא משפוטים. שיש להם טעם ודעת שאתה יכול להבין אותם, זה דבר שחייב להיות. עדוס זה החלק של התורה, שזה עדוס, פסח זה עדוס ליציאת מצרים, תפילן זה עדוס שהקדוש ברוך הוא זה השם אחד, הוא הבעל הבית, והכל העניין של אחדות השם. כל המצוות יש להם עדות למה שמסמלים. אז זה דבר גם כשהשכל מסוגל להבין את זה. אם יש לנו את השבת בראשית, שהקדוש ברוך הוא שובע שבעים השביעי, אז נקבע שבת, לכל שבוע יש שבת, זכר למעשה בראשית. אז בלי שהתורה הייתה אומרת את זה, אולי לא הייתי מגיע לזה במסקנה לבד, אבל אחרי שהתורה אומרת את זה, זה מסתדר לנו בשכל שזה דבר נכון. יש את החלק של התורה שזה נקרא חוקים. חוקים זה חוק, לא כמו חוקים של היום שאנחנו קוראים להם חוקים, חוקי התנועה למשל. חוקי התנועה זה פשוט סדר, שאם כל אחד ייסע בכל צד שהוא רוצה, אז לא יהיה אפשרות לנוע בדרכים, אז יש חוקים. זה נוסע בצד ימין שלו, והשני נוסע בכיוון הנגדי בצד ימין שלו. יש לו תמרור עצור, כדי שהתנועה בכביש הראשי לא תיפסק על די כל אחד שרוצה להיכנס באיזה סמטה. יש לזה שכל וגם, זה לא נקרא חוקים. חוקים זה חוקו חוקקתי וגזרו גוזרתי, ואין לך רשוס לאחר. זה הדברים שבתורה שאנחנו לא יודעים להסביר. אין לנו שום טעם על הדברים האלה. אז מה אומר דוד? זמירו ישראלו לי, איזה חלק מהתורה? חוקיכו. חורה, הדבר הכי סביר היה משפוטיכו, החלק של התורה שאפשר להבין את זה בסייקל. זה זמירו ישראלו. החלק של חוקיכו זה רק רצונו של הקדוש ברוך הוא. איך יש מזה תיינוק וזמירס?
זה עניין של ביטול, קבלתו.
הוא מדבר בזה בהמשך, שיש בזה שהנושא של חוקיכו משקף את היש גבסול, ונגיע לזה. אז אנחנו כבר נתנו את התמצית של פרק ב', בפרק ג' הוא אומר שבנושא של הפסוק הזה, זמירו ישראלו חוקיכו בביס מגורי, אז זמירויס זה מלשון שבח. אדם אומר זמירות בשבת, משבח את הקדוש ברוך הוא, זה שפחי דאורייתא. זמירויס היו לחוקיכו, דוד משבח את חוקיכו, את התורה. מה הוא משבח את התורה? כמו שאלתר רבי אומר בתניא, אנחנו יודעים שכל החיות של העולמות זה מעשרה מאמרות שבתורה. יהיו ירוקיה, כל הפרטים של הנבראים, בתוך עשרה מאמרות, שזה עשרה מאמרות כלליים, יש את הצירוף של החיות של כל נברא ונברא פרטי. אבל כללות החיות של העולמות זה מעשרה מאמרות. עשרה מאמרות החיות שהעולם מקבל עובר דרך עשרת הדיברות. זאת אומרת שהחיות של העולם, הכל תלוי בתורה. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים ולילה, הצדקה שיהיה קשר לעולמות, לקבל חיות, הכל עובר דרך התורה ובזכות התורה. אז קיום של עולמות, העולמות שאנחנו משיגים חלק קטן ממה שקורה בכל היקום שלנו, אז הם תלויים בדקדוק אחד של דברי תורה. כשאדם עושה דבר של התורה בצורה מדויקת, אז ביידיש אומרים סיקר צר ולטן, דברים קורים. אז דוד אמר, זמירו ישראלי לחוקיך, זמירות, הוא משבח את התורה. זמירות היו לחוקיך. מה הוא משבח את התורה? שהתורה היא כל כך הגדולה וההשפעה שלה בעולמות היא כל כך משמעותית, שעל דקדוק אחד של דברי תורה קיים כל העולם. אז אם זה המצב הזה שדקדוק אחד של תורה זה משפיע בכל העולמות, אז מה יש לי להתרגש ממה שרודפים אחריי ומה ששונאים אותי? אז הוא משבח את התורה במה השבח של התורה, שהתורה זה השפעה בכל העולמות, שהכל תלוי בכל דקדוק קל של התורה, אז זה מגמד את כל הבעיות שיש לו. כתוב שדוד נענש על זה שהוא קרא לתורה זמירויס אלוהיכו, שהוא קרא לתורה בשם זמירויס. אבל מה הכוונה זמירויס? זמירויס חוקכו זה שבח של התורה. שהוא ראה בתורה את כל ההשפעה של עולמות, הוא ראה אותם שהכל בא מהתורה. וזה נתן לו את הכוח בבית מגוריי, בקשיים שהיה לו, להתמודד איתם. זה השאלה ששאלנו, עדיין לא השבנו את התשובה.
לא כתוב בחוקים שזה דקדוק אחד.
באופן כללי חוקי חור זה התורה. הוא משתמש בחלק של התורה שקוראים לזה חוקים. והשבח של התורה היא שמהתורה, מהחיות של העולמות, עובר דרך התורה. כל דבר בתורה, כל דבר קל, יש לזה השפעה בעולם. זאת אומרת שהעולמות בנויים והיסוד שלהם זה התורה. אז השבח של התורה, שעל התורה עומדת כל קיום העולמות, זה תלוי בתורה. עדיין החוקך הוא נשאר פתוח.
למה דובר פה על עצם הלימוד של כל ההלכות וכו'? שדובר פה על הלימוד מעלת התורה.
נגיע לזה ממש עוד בפרק ד', נגיע למה שאתה אומר, בכיוון של חוקך. בינתיים זו שאלה פתוחה, למה דווקא חוקך הוא? באופן כללי, חוקך הוא הכוונה לתורה. סמיר יש אלוקר, הוא משבח את התורה בלשון של הפרידיק הרבה, מה המעלה ושבח של התורה? שכל העולמות בטלים במציאות לגבי דקדוק אחד מדקדוקי תורה, מה זה פעל בעצמו? שכל ענייני העולם לא יתפסו מקום אצלו, וגם כשהיה קשה לו, לא היה לו טוב בגשמיס, היה עוסק בתורה בשפה גדולה, כי התורה היא משלימה את החיות של כל העולמות.
אז
מירוס,
שתי שאלות, האם הזמירות הם נחשבים גם לימוד תורה?
איך?
לשבח את התורה נחשב גם לימוד תורה? יש לו התחנה
לימוד. הוא שיבח את התורה, וזה נתן לו, אז אני צריך להתחבר לתורה, שזה מקור החיות של ההשפעה של כל העולמות, אז כל הבעיות שיש לי, אין להם משמעות, הכל, זה גם מתבטל, כי החיות של כל העולמות נמשפע מהתורה. אז גם כן הגדלות של התורה, שכל העולמות פתילים, אז ודאי שהבעיות שלי, אין להם משקל, אני לא אמור להתייחס אליהם, כפי שאדם מתייחס לבעיות שיש לו, שהוא לא בן אדם, זה עושה לו מגור ופחד, עושה לו גירוס, צריך לברוח, כשמתבונן בקטע הזה, אז היה לו טוב מזה. והפרידיק רבי במאמר הזה מסביר עוד דבר, שזמיר הזה מלשון לזמר או ריצים. פסוקי דזמרו, אנחנו יודעים שזה הכנה, השלב הראשון של תפילה לפני 18, זה פסוקי דזמרו, ואחרי זה ברכס קריאה שמע, ואחרי זה קריאה שמע, ואחרי זה 18. אז מוסבר בחסידות שהפסוקי דזמרו זה השלב הראשון. אדם קם בבוקר, אז הוא עדיין לא שייך להגיע ל-18. הוא דבר שהוא נוטל ידיים ומתנער מהתומה שיש לו. והאפשרות של להגיד שבח לקודש ברוך הוא זה בלי להזכיר את השם שלו. זה מועיד אני לפניך שיהודי יכול להגיד שבח גם לפני נטילת ידיים של הבוקר, כשעדיין תומה על ידיו. אבל עדיין לתפילה הוא לא שייך. מתי הוא שייך לתפילה? אחרי פסוקי דזמרו, שזו הקדמה הראשונה. מה זה פסוקי דזמרו? זה פסוקים שהם מזמרים, הם חותכים את כל הקוצים, את כל הדברים המפריעים, הם מפנים את זה כדי שאדם יוכל להתקרב. אדם רוצה להגיע למקום שיש לו, יש לו כל מיני הפרעות בדרך. אז מוסבר בחסידות שזמרו זה מלשון לזמר הריצים, זה קורט ומפנה את כל הדברים המפריעים. אז הוא אומר, הפרידיק הרבי אומר שזמירו יישאי לחוקך, ודוד המלך אומר שהחוקים, התורה זה זמירות. מה זה זמירות? זה מזמר וזה קורט. שעל די התורה, אז כל ההפרעות של התורה, כנגד התורה, התורה מזמרת אותם. היא מורידה אותם מההתנגדות שלהם, זאת אומרת, היא מבטלת אותם. אז מי מסביר לחוקך, החוקים, התורה שנתת?
קיום התורה לימוד התורה.
אז נראה את הלשון שלו. לעסק התורה של דוד המלך נתבטלו כל שונא ורודפיו. זמירו ישראל לחוקיך. הם זמרו וחתכו מחוקיך, התורה העסק התורה שאני מתעסק עם זה, הם מורידים ומבטלים את כל השונאים שלי.
האם אפשר לשאול איך זה לימוד בעלמא, כביכול
כן,
לימוד?
כן.
משנה בעולם.
כי כל הקיום של העולם עובר דרך התורה. אם לא בריתי יומם ולילה, בלי שהתורה מחוברת לעולם, החיות לא מגיע לעולם. הצדקה של החיות שמגיע לעולם זה התורה. מה זאת אומרת התורה? הרצון של הקדוש ברוך הוא שיהיה עולם, כדי שיהיה עולם שהוא יסתיר על הקדוש ברוך הוא, ובתוך העולם יתחברו לקדוש ברוך הוא. איך יהודים יתחבר לקדוש ברוך הוא בתוך העולם? זה על ידי התורה. זאת אומרת שהצדקה להמשך קיום העולמות, זה התורה שיהודים מתעסק בזה. לא רק לומד, אלא עוסק בתורה. עוסק זה לשון חזק יותר, של יש לימוד ויש עסק. גם כשיש לו עסק, אז גם בלילה, כשהוא מתעורר, אז עולה לו איזה רעיון מהעסק. למה? הוא לא חשב על זה. אבל זה כל כך קשור לזה, שבלי לחשוב, יש כזה מחשבה שקיטה כזה, שכל הזמן ממשיכה לחשוב, ומשהו נשאר קשה לו. אז פתאום בא לו רעיון. זה נקרא שהתורה אצלו זה עסק. אם זה עסק, אז זה נקרא שהקשר שלו לתורה הוא מאוד חזק, יותר מאשר לימוד. הלימוד צריך להיות בתורה, לעסוק בדברי תורה. שזה יהיה קשר של עסק. אז דוד המלך אמר, זמירו ישראל לחוקיך, שעל די שהייתי קשור ועסק, ואני עוסק בתורה, אז זה מזמר את כל המפריעים לתורה. כי כל הסונים של דוד זה סונים של הקדוש ברוך הוא. אז איך הם מתבטלים? איך נהיה זמירו ישראל לחוקיך? והרב אומר ששני הפירושים הולכים יחד. שההתנגדות, המסנך הוא השם, כל מה שמתנגד לתורה ולדוביד, הכל זה זמירויס, אז זה מתחבר מהפירוש הראשון, שזה השווח של התורה. השווח של התורה, שהכל תלוי בתורה, כל הקיום שלו ילמס, אז במילא, בעסק בתורה, הדברים שהם נגד הקדוש ברוך הוא מתבטלים. גם רוצה לי להתנער מדברים שמפריעים לו. אז יש המון דברים, יש התמודדות ישירה מול הדברים שמפריעים לו. כל הדרך של חסידות זה בדרך של אור שדוחה את החושך. הדרך של המוסר, שבחסידות יש גם חלק של חסידות, שזה חלק של המוסר שהוא חייב להיות, זה עד כמה שהדברים השליליים לא טובים, עד כמה שהדברים שהם נגד רצון השם הם שליליים. צד שני, כדי שאדם יתגבר מכל הדברים האלה, שאדם באופן טבעי מתחבר אליהם, כי הנפש שלו היא נפש טבעית וחומרית, שהיא מתחברת יותר לדברים החומריים מאשר לרצון של הקדוש ברוך הוא. אז איך יהודי שיש לו נפש בעמיד וטבעית יכול שהדברים הטבעיים והחומריים לא יהיה להם כזאת השפעה, והוא יהיה יותר מוכבל לחלק הרוחני של העולם, לתורה ולכל? אז יש בדרך של התמודדות מול החושך, יש התמודדות של אור. הטבע של האור, שהחושך נדחה מאליו. האור לא צריך להילחם עם החושך. כשאדם מביא אור, אז החושך נדחה. שלמה המלך אמר, מצאתי יתרון לחוכמה כיתרון מוצרסי, היתרון של החוכמה מן הסיכלוס כישרן אור מן החושך. שהיתרון של חוכמה על סיכלות, החוכמה לא צריכה לשכנע את הסיכלות. החוכמה, כשמאיר אדם חוכמה, אז הסיכלות, הדברים שהם בגדר שטויות, זה נופל, אין לזה מקום שם. מה זה היתרון מן החושך? ודאי שיש יתרון לאור מהחושך. היתרון מהחושך, שהחושך, כשמסיר את האור, כשמסיר את החושך, זה לא בדרך מלחמה. האור, כשהוא מאיר, אז החושך נדחה מאליו. אז זה הכוח ש... אה? או, כי כל הכוח של החושך זה כוח מדומה. הקדוש ברוך הוא נתן לצד השני, לצד הקליפס, הוא נתן כוח להציג כל מיני הצגות שזה הטוב, הכי טוב שיכול להיות, שאדם מסוגל להתחבר לזה, זה הטוב של העולם הזה, החומרי והגשמי. כיוון שאדם הוא חומרי וגשמי, אז כל ההצגה שהיצר הרע מציג לו, מאוד מתחבר אליו. בסופו של דבר, כשהוא עושה את כל התענוגות, הוא רואה שהוא לא מגיע לשום מקום. עד רבה, הרבה פעמים הוא מתוסכל, הוא כבר יש לו את זה, כבר יש לו את זה, נו, אז מה הלאה? הוא מרגיש שעדיין חסר לו את העיקר. מה חסר לו? כי סך הכל הציגו לו דברים מעבר לפרופורציות שלהם. הוא מתחבר לזה כי הוא גם כן גשמי, והנפש שלו היא טבעית, הנפש הבמית היא הדומיננטית אצלו, הנפש הלקית, אדם צריך לחשוב על איזה רעיון שכלי, על רעיון תורה, כדי שזה יעיר לו. ההתחברות שלו יוצא לעולם, הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא, הוא רואה את העולם, העולם כאילו משדר לו, בוא, אנחנו החברים הכי טובים, הוא לא צריך להתאמץ, הכל מתחבר לו. אז יש את המלחמה שאדם נלחם בצורה כזאת, לשלול את הצד השלילי, עד כמה שזה לא טוב, עד כמה שזה עושה לו רע בסוף, אבל כתוב שרשעים מלאים חרטות, הוא יודע שזה לא טוב, והוא מצטער על זה, והוא שוב נופל בדברים האלה. יש לו קושי לתת מהמעגל הזה. יש את הכוח של התורה, שהתורה זה אור. כשאדם יש לו אור, אז המון דברים שמקודם נתן לזה חשיבות גדולה, מתגמדים. הוא מאבד את החשיבות שלו. אז הוא לא צריך להילחם את זה. היה משפיע בכפר חב"ד, שקראו לו רבי שלמה חיים קסלמן. היה משפיע מפורסם מתשין י' לפי ב' עד תשין חפתת, 30 שנה. 20 שנה. אז הוא נתן משל בנושא של חסידות, מה חסידות פעלה, מה היה היתרון, הייחודיות של חסידות. אז אמר משל, לפעמים במשפחה רוצים לצאת לאיזה חתונה, לאיזה אירוע, אז מתלבשים לכבוד האירוע, חתונה, מתלבשים כולם, גדים ככה מתאימים. הדבר ראשון, מלבישים את הילדים, כדי שהם לא יפריעו, אז מלבישים אותם, כי הם כל הזמן מנג'סים, ומלבישים אותם ושולחים אותם החוצה שיצאו, והאורים יש להם זמן להתלבש. אז הוא נתן משל שבחוץ היה גשם, ויש שלוליות רציניות, והילדים יוצאים החוצה כדי לתת להורים את הזמן להתארגן. הילד שהוא כבר מוכן לחתונה, הוא כבר לבוש עם החולצה הלבנה והחליפה היפה, רואה איזה שלולית שם, או, אז זה בדיוק מה שמתאים לו. נכנס לתוך השלולית, מתחיל להקות ברגל, אז זה שלולית עם בוץ, הוא מתמלא עם בוץ, ממש אי אפשר להכיר אותו, שזה אותו אחד שיצא מקודם. הוא נכנס הביתה, הוא מקבל סתירות על ימין ועל שמאל, מה עשית, מה עמימו, אין מה לעשות. צריכים להחליף לו, אי אפשר ללכת עם חתונה כפי שהוא נראה, צריכים להחליף לו. ובפעם השנייה כשמוצאים אותו, אז עדיין מסוכן. צריכים לשמור שהוא לא יצא מהחצר, שהוא לא יזה. הוא יכול לעשות פעם שנייה אותו דבר מה שעשה פעם ראשונה. אותו ילד, כשהוא מתבגר, הילד המבוגר יותר, שהוא בן 12, לא צריכים להגיד לו, לא צריכים להרביץ לו. הוא מעל הדבר הזה. הוא לא שייך לבוץ הזה ולהקיה בשלולית. חסידות מביאה, מגבירה את האור הנשמה שיש אצל כל יהודי, ונותנת לו לחדור לתוך המערכת שלו. שכל הדברים שהיו כל כך חשובים, הוא רואה שזה לא כל כך חשוב כמו שהוא חשב. זה נקרא היתרון של האור על החושך, ששלמה המלך אומר שהחוכמה יש לה יתרון על השכלות. ודאי שלחוכמה יש יתרון. חוכמה זה חוכמה, אבל החוכמה מול השכלות והאור מול החושך שלא נלחמים. כשיש את האור, החושך נדחה מאליו. אז מה ששאלת, איך התורה פועלת, כמו שפסוק ידי זמרו, שבח את הקדוש ברוך הוא ואת כל הדברים האלה, אז זה מזמר את כל הדברים שהוא היה קשור להם מהבוקר, מאתמול בלילה, החשיבות של כל הדברים שמסביב, מתגמדים, יורדים למטה יותר ומפסיקים להפריע, להתחבר לקדוש ברוך הוא. אז זה מה שלמדנו אתמול, א', ב' וג'. היום אנחנו נתחיל פרק ד'. מאמר של הרבי מבוסס על מאמר של הרבי הקודם שביום הגאולה בי"ג תמוז אמר את המאמר הזה, והרבי שואל את הדיוקים של הרבי הקודם ומביא את הציטוטים של זמירו ישראל וחוקכו, והרבי ממשיך. ד' ועניינו דשתי חלוקויס הכלול ישבמצווס מצווס דעידוס משפוטים שיש עליהם טעם. באופן כללי יש שתי חלוקות, אמרנו שיש בתורה שלושה חלוקות, משפוטים, עידוס וחוקים, אבל באופן כללי יותר יש שתי חלוקות. יש חלוקה אחת שזה נקרא עידוס ומשפוטים, וחלוקה אחרת שזה נקרא חוקים. מה זה, איך אנחנו מאחדים את העידוס והמשפוטים? כי שניהם מסתדרים בשכל. אחד מתחייב, גם בלי שהתורה תגיד את זה, השכל הישר מחייב את הדבר הזה. אחד, יכול להיות שהשכל לא מחייב אותו, אבל אחרי שאתה אומר שעידוס למה שעידוס למה יעשה בראשי, זה, כל הדברים האלה, פסח זה זכר ליציאת מצרים, אז אדם מקבל את זה, זה מסתדר לו בשכל. אז עידוס ומשפוטים זה בקטגוריה אחת, בחלק אחד, וחוקים כנגד זה דברים שבלי בלי טעם ודעס, אי אפשר להבין אותם. אז אומר שהשתי החלוקות הכלליות, שבמצווס, מצווס דעידוס ומשפוטים, שיש עליהם טעם, ומצווס בחוקים של מה אלה מה טעם, אז החלוקה היא לא רק במצוות, הם שני עניונים כלולים בעבודת השם. זה שני עניינים כלליים בעבודת השם, שיש עבודה שנקראת עבודה של עידוס ומשפוטים, ויש עבודה של חוקים. ואבוי דה דתם ודעס זה משפוטים, ואבוי דה דקבול הסעול זה חוקים, ושניהם שצריכים להיות בכל מצווה ומצווה. בכל מצווה ומצווה צריך להיות גם העין של חוקים וגם העין של משפוטים. יש מצוות שאתה מזהה אותם יותר לעידוס ומשפוטים, יש מצוות שאתה מזהה אותם יותר לחוקים פחות הטעם, אבל למעשה בכל מצווה ומצווה צריך להיות גם העין של עידוס משפוטים וגם העין של חוקים. אז הוא מסביר. והיינו, איך זה יכול להיות שגם זה וגם זה, הרי חוקים זה משהו שאתה לא יכול להסביר, ואילוס משפוט עם דברים שיש להם טעם ודעס. והיינו, דממיץ הזה שני עניונים. בכל מצווה יש שני עניונים. א', שהמצווה זה רצון להסבורך, רוצן שלמה לא מטעם, דעניין זה הוא בכל המצווה בשווה. אנחנו יודעים שהאדם, המערכת של האדם, אמר איוב ומבשורי איך זה לוקה. כשאני מסתכל על עצמי, אז אני יכול מתוך עצמי לראות את הקדוש ברוך הוא. איך הוא יכול לראות? כי האדם הוא בצלם ודמות של מיילו, כי בצלם אלוקים עושה סעודום. כל המערכת שלו זה הכל בצלם לפי מה שקורה למעלה. אם יש לאדם 10 כוחות, בגלל שלמעלה יש 10 ספירות. אז יש 10 כוחות לאדם שאנחנו קוראים להם באופן כללי, מויכין ומידס. יש לאדם חוכמה בינה ודעס, שזה שלוש מויכין, ויש לאדם שבע סימי הבניין, שזה המידס. זה 10 כוחות. יש לו, בנוסף לזה, יש לו 3 לבושים, שזה גם כוחות הנפש, אבל זה נקרא בהגדרה של לבוש. מה זה הלבושים האלה? זה מחשובה, דיבור ומייסה. למה אנחנו קוראים להם בשם לבושים ולא כוחות הנפש כמו המידס? כי המידה זה דבר שהוא כוח של הנפש שהוא, אתה לא יכול להזיז אותו. אתה יכול במשך הזמן או לפתח אותו, אם אתה משתמש במידס, אתה נותן להם ביטוי להתבטאות, אז הם מתחזקים, או כשאתה לא משתמש בהם, אז הם מתגמדים, הם נהיים קצת יותר חדשים. התוקף של המידות יורד, כמו שאדם, כשהוא עושה הרבה פעילות, אז יש לו כוח תנועה מאוד חזק. יש לו כוח הליכה מאוד ברגליים, כי הוא הרבה עושה פעיל עם הרגליים. מה זה אומר? יש לו כוח תנועה וכוח בידיים, והכוח הזה מלובש בכלי מסוים. המוח זה כלי לשכל, הלב הוא הכלי למידות של האדם. אז המידות האלה, הביטוי שלהם זה בלב. הלב רוצה כשיש לאדם אהבה למשהו, כשיש לאדם שנאה למשהו, שזה בא מהחסד וזה בא מהגבור, הכל זה מידות שבלב שהן קיימות. יש לאדם חובה, ואהבת את השם אלוקיך, שבמקום האהבה שיש לו לדברים שאדם אוהב, יש לו ציווי לאהוב את הקדוש ברוך הוא. איך אדם יכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא? הזכירות מסבירה, לא מצווים אותו לאהבה, מצווים אותו שאתה תעסק בדברים שיביאו אותך לידי ואהבת את השם אלוקיך. הציווי זה לא על התוצאה. כשאדם מתעסק בדברים שמביאים אותו לבואבת, אז הוא קיים את הציווי של אבא השם. המבחן של הדברים האלה שהוא עשה אותם כמו שצריך, זה כשמבחן התוצאה, כשזה מגיע לאבא השם. אז המידס הם קבועים. הכיחס, הנפש, שנקראים לבושים, למה אנחנו קוראים לבושים? כי אדם יכול להתלבש בהם ויכול לפשוט אותם. גם המחשבה שהיא ממש מחוברת לאדם, שאדם לא יכול רגע בלי לחשוב, אז הוא יכול להעביר מחשבות. אדם בא לו מחשבה אחת, בא לו מחשבה לסינה לחבר שלו, אז הוא יכול לשקוע במחשבה הזה ולהתחבר אליה. הוא יכול להזיז את זה ולהכניס מחשבה אחרת. זה נקרא לבוש, אמנם זה כוח של הנפש, אבל הוא יכול ללבוש, כבר לא לדבר על דיבור, שאדם יכול לדבר, לא לדבר בכלל. אדם יכול לעשות ולא לעשות. אז יש לו אישו לבושים ויש עשר כיחס. אז כל כוח בנפש יש לו כלי ששם הוא מתגלה. אדם העיוור אין לו בעיה בכוח הראייה. עובדה שהבנים שהוא יוליד לא יהיה להם בעיה. הם יהיו אנשים שיראו. איפה הבעיה שלו? בכלים. הכלי של הראייה שזה העין דגומה אצלו. אדם צריך משקפיים מספר גבוה. למה? כי הכלי שלו לא מסוגל לקבל את האור. אותו אדם, הבנים שלו יכולים להיות בכוח, הוא בעצמו, אם ישפרו לו, נתחו אותו וישפרו לו את הכלי, יתגלה האור במלוא העוצמתו. זאת אומרת שזה אורות בתוך כלים. זה כלי שהכוח פועל דרך הכלי. השכל שבאדם, הכלי שלו זה רק המוח. הכלי של השכל זה לא הרגליים. הרגליים הם כלים לכוח התנועה, לכוח ההליכה. אז עשר כיחס יש לאדם, שזה משל העשר ספירות. יש לאדם מעל העשר כוחות, יש לו שתי כוחות שהם נקראים כוחות מקיפים. שזה לא כוח שהוא פועל בכלי מסוים, זה כוח כללי שהוא הולך יחד עם הנפש. מה הם השתי כוחות האלה? רצון ותענוג. כשאדם רוצה משהו, אז כתוב לא אילום אילמה דודום במוקם שלי בי חופץ. למה? כי אם הוא חפץ במקום הזה, אז הרצון יש לו כוח מעל השכל, הוא יכול להפעיל את השכל ולהפיק ממנו הרבה יותר אם אין לו את הרצון. כשאדם רוצה משהו, אז גם אם השכל שלו לא כל כך מסתדר עם זה, הרצון יכול לכפות דברים על השכל. הרצון הוא מעל השכל. ומה הסיבה לרצון? הפנימיות של הרצון זה התענוג. יש לאדם איזה תענוג במשהו, זה מביא אותו לידי לרצות, וכשאדם רוצה, אז הוא מביא את החשיבה שלו ואת השכל ואת הזה, הכל באותו נושא. מישהו אמר פעם, שבלשכת הגיוס יודעים שאלה שלא רוצים להתגייס צריכים לשחרר אותם מיד. אם הוא באמת לא רוצה, לא יעזור שום דבר. לא צריכים שום מחלה שהוא יביא. המחלה הכי גדולה שהוא באמת לא רוצה. אבל אי אפשר לדעת אם הוא רוצה או לא רוצה. אז צריכים לעשות לו קשיים. כי כל אחד לא מעוניין, הוא מעוניין להיות בנוחיות של הבית, לקום בתשע וללכת לאן שהוא רוצה. אז אין מבחן עד כמה באמת הוא לא רוצה. אז עושים כל מיני קשיים. אבל ברגע שמתברר שבאמת הוא לא רוצה, משחררים אותו. כותבים לו שאין התאמה, הוא לא מתאים לצבא. מה זה הוא לא מתאים? יש לו הכל, אין לו שום דבר. אם אין לו רצון, יש לו את כל הכישורים שהצבא זקוק להם, יש לו את המוח המיוחד, ואת את החושים המחודדים בדיוק למה שאפשר להשתמש בו. אם אין לו רצון, אין לי שום דבר מכל ההמשך. ההתחלה מתחילה ברצון, והרצון נקרא כוח מקיף. הוא לא נמצא בדבר מסוים, הוא מעל הכל. כשאדם רוצה להכניס את הרגל שלו במים חמים, אז מיד הוא מושיט את הרגל. הרצון לא צריך לבוא מאיזה מקום ולהגיע לרגל. למה? כי הרצון הולך יחד עם הנפש. כמו שהנפש נמצאת בכל הגוף, כוחות הנפש, כל כוח יש לו כלי מיוחד. השכל נמצא במוח. הכוח התנועה נמצא בזה, החושים של הראייה נמצא בעין והשמיעה נמצא באוזן, הם פועלים כל אחד במקום שלו. הנפש באופן כללי, כל האדם חי. מהשערות שלו, של הראש עד הציפורניים, כולם חיים. זאת אומרת, כולם מחוברים לנפש, והרצון הולך יחד עם הנפש. כשהנפש רוצה, זה נקרא שהנפש נוטה, יש לה נטייה לכיוון מסוים, אז היא מתה את כל המערכת, את כל העשר כוחות וכל הלבושים, היא מתה לכיוון הרצון. המצוות של הקדוש ברוך הוא, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, זה נקרא רצוינו של הקדוש ברוך הוא. רצון זה נקרא מעל הכל, מעל כל הספירס. אז המצוות יש להם את המעלה הכי גדולה שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא. מעבר למה שספירס החוכמה, כל הספירות הכי עליונות, רצון זה מעל הכל. כמו שאצל אדם במשל שלנו שמבשרי ירזה אלוקה, הרצון הוא מוביל את כל הכוחות. אומר אל תרבה, אומר הרבה, שבמצוות יש שני עניינים. א', שהמצוות הם רצוי אינו יסבורך, שרוצן של מי לא מטעם, דהיין את זה בכל המצוות בשווה. גם במצווה שיש להם טעם, המצוות באמס, זה רצוי אינו של הקדוש ברוך הוא, למעלה מטעם. ובייז, דלאך כשהרוצן נסלבש בחוכמה, הרצון של הקדוש ברוך הוא רצוי אינו, נסלבש בחוכמה, מה זה נסלבש בחוכמה, שזה תירה. איך אנחנו נראים את הרצון של הקדוש ברוך הוא? בתירה כתוב מה הרצון של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה. להניח תפילין, אנחנו רואים בתורה, הוא קשרתם, לא יסל ידיכו. אז הרצון של התורה, הרצון של הקדוש ברוך הוא עובר דרך התורה, שזה חוכמוסי. רצון זה המצווה, והתורה זה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר שהבייז, דלאחר שרוצה נסלבש בחוכמה, זה תירה, הנה על די זה הם נוי ספתם לכל מצווה. המצווה, כל מצווה שזה רצוי נוי, למעלה מכל חשבון, מקבל את טעם, מקבל את הסבר גם. וגם זה שעל די כל מצווה נמשך אור וגילוי פרוטי, כל מצווה יש לזה אור וגילוי פרוטי, כמו שאמרנו, הכוחות הפנימיים שיש באדם, שכל כוח יש לו את העיוור המסוים ששם הוא פועל, אז גם לכל מצווה יש לזה דינים מיוחדים ופרטים מסוימים בו, שזה ממשיך גילוי מסוים, וזהו מה שרמח פיקודים עם רמח עיבורם דמרקה, שרמח מצוות זה הרמח עיברים, וכל עבר הוא כלי לכוח פרוטי. בתומים אלו, זה הדבר בתורה שיש טעמים, שכל דבר הוא שונה ממצווה אחרת, הייחודיות של כל מצווה, שזה השכל שבכל מצווה, הדברים שאתה יכול להסביר בכל מצווה, מה הייחודיות שלו, מה זה מסמל, כשאדם מניח תפילין, מה הוא עושה, הוא מתקשר לקדוש ברוך הוא במחשוב שהקדוש ברוך הוא הבעל הבית של העולם, הפרשי הזה, כל מה שאנחנו מתכוונים שמרחוסי, מרחוס קולולומי, זה מה שאנחנו מתכוונים, זה מה שנקרא הטעם שבתוך המצווה. אדם מניח תפילין צריך לדעת שתי דברים. דבר ראשון, לפני שאני חושב את כל החשיבה הזאת שכתוב בשורנו, זה רצינו של הקדוש ברוך הוא, שרצון הוא למעלה מכל הסבר. זה התלבש בתורה, זאת אומרת, זה גם יש לזה, זה עובר דרך התורה, ויש לזה הסבר, ובטעמים מסוימים, בהגדרות מסוימות, שאני יכול להסביר מה זה המצווה הייחודית הזאת, לעומת מצווה אחרת. אבל יש לזה גם את הנושא הזה, שזה רצינו מעל כל החשבונות.
העולם נברא על ידי התורה.
כן.
המצוות גם כן?
איך?
האם גם המצוות?
המצוות...
המצוות גם לפני התורה?
המצוות זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. התורה למעשה מגלות את המצוות. זאת אומרת, שהתורה מספרת מה רצינו של הקדוש ברוך הוא. אז החוכמה של התורה, שזה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, מגלה על רצונו של הקדוש ברוך הוא. כמו שאצל האדם, החוכמה שהוא מתעסק בה, זה מצביע על הרצון שלו. אז כל החוכמוס של הקדוש ברוך הוא, שזה התירה, זה הכל רצי נאי. מה, כל הנושא של תירה, זה מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. גם אם זה לא מצווה שאני אמור לעשות אותה עכשיו, זה מגלה את רצי נאי של הקדוש ברוך הוא. זה חוכמוס שמגלה את רצי נאי. אבל יש במצוות, יש את שני הדברים. יש את העניין של רצי נאי, שלמעלה, רצון הוא למעלה מחוכמה. יש כפי שהרצון יורד בתוך החוכמה, הוא מקבל ייחודיות והסברים וטעמים. זה המצוות כפי שהם עוברים בתורה, יש לזה את העניין של טיימן. יש מצוות שעוברות בתורה והם נשארים בגדר חוקים. אז בואו נראה את הלשון, הלשון הזה הוא מאוד ברור.
אצל האדם החוכמה קשורה לרצון שלו?
איך? כן, אדם מתעסק...
חוכמה שלו היא הרבה דברים, אבל...
אדם מתעסק בחוכמה, במה הוא התעסק? בדברים שיש לו רצון לזה. אם הדוד במוקם שלי בחופץ, למה? בליבוי חופץ זה מה שהוא באמת הוא רוצה. אז שם הוא מגלה את כל הכוחות שלו. התפוקה של החוכמה שלו במקום שיש לו את הרצון שהוא מגלה שזה באמת מה שהוא רוצה, הוא יתבטא הכי טוב שם. בעוצמה הכי גדולה.
יכול להיות שהוא רוצה הרבה דברים, אחד שלומד הרבה דברים.
החוכמה זה הרי כללי. החוכמה זה לא מיוחד לזה. יש באמת אנשים שיותר מתאים להם החוכמה של תירה בתחום מסוים. יש אנשים שמתאים לחוכמה של תירה בתחום התכונה, ויכול להיות, איך אומרים, בקידוש החידש חזק, יש אנשים שיש להם... האדם בנוי בתכונות מסוימות שהוא מתחבר יותר טוב למה שהתכונות שלו מתחברות מבחינת התוכן לאותו חלק של התורה.
זה חבל על הזמן שילמד הרבה...
לכן אדם צריך ללמוד בתורה את כל התורה כולה, כי יש לו...
יש לו הרבה רצונות?
זה רצון אחד כללי. הרצון של התורה זה רצונו של הקדוש ברוך, זה רצון אחד פשוט. כשזה יורד למטה, זה מתבטא בהרבה דברים, בהרבה מצוות, בזה. הסך הכל של המצוות הוא אחד, זה להתחבר למצווי המצוות. ותומים אלו הם מצד חוכמה דתורה כמו שלמעלו. הטעמים שיש לכל מצווה ומצווה, כאילו זה כמו רמח עיוורם דמלכה, זה האיברים שדרך זה ממשיכים את הכוח המיוחד שבכל איבר ואיבר, שזה מצד חוכמה דתורה כמו שהיא למעלה, זה הטעמים שיש לתורה, ומזה, מהחוכמה של התורה כפי שהיא למעלו, נמשכו על דריבו השטל שלו סתם מהמיצה שבגל ידתורה, שאנחנו יכולים להבין בשכל שלנו, כמו הטעמים דאילס משפוטים כמו שמפשטס. אז אנחנו אומרים שיש כאן את החלק של התורה שזה רצינו, החלק של המצוות שזה רצינו, ויש את החלק כפי שרצינו עובר דרך התורה, שזה מקבל את הטעמים ואת הייחודיות של כל דבר, כל מצווה יש לה את הייחודיות שלה ואת ההסבר שלה ואת ההגדרות שלה ואת הגילוי האור המיוחד שהמצווה הזאת מביאה את הגילוי האור המיוחד הזה. וזהו מה שבקים המצווה צורך לי שתי כוונס, כוונה כלוליס וכוונה פרוטיס, שמצד הרוצן של המעלה מטעם, המצווה זה רציני צריך להיות כוונה כלוליס. מה זה כוונה כלוליס? קבול הסול, כשיהודי עושה מצווה הוא אומר, אני מקבל את העול של הקדוש ברוך הוא, אני עושה מה שהוא רוצה. אז זה כוונה כלוליס שיש בכל מצווה ומצווה, אותה כוונה כלוליס. ומצד העין, את העין מהמצווה, צריך להיות כבון פרוטיס אשר לא יישא מצווה. כשאנחנו מניחים תפילין, אז אנחנו כתוב בהלכה מה לכוון. זה אחרי הכוונה הראשונה של הכוונה הכללית, שאני הולך לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, ואני מקבל את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. אחרי זה יש את הכבון הפרוטיס ששייך למצווה הזאת, הייחודיות של בכבון של המצווה הזאת. נעבור לשיר תניה, אנחנו קצת מאוחר, 9:30. אנחנו נמצאים באיגרת התשובה. בגרס התשובה זה החלק השלישי של תניה,